ייכנס לנו בפנים, בסדר? נראה. אז אנחנו רוצים קצת לעשות כוונות למתחילים לליל הסדר. כוונות זה משהו שנתפס בין הבאדן שכוונות התפילה, זה איזה משהו כאילו מיסטי, סודי, אבל כוונה זה איפה אני שם את הלב שלי במסגרת העשייה. כן? יש עשייה חיצונית ויש כוונה. כוונה זה איפה הדעת שלי, על מה אני חושב, מה אני מתכוון, וגם בייחוד איפה הלב שלי. אז אני רוצה שלהגיע לליל הסדר, לעשות מה שעושים, אבל גם לכוון קצת, שזה יהיה לזה איזה טעם בשבילי. אז אני אנסה לתת קצת כוונות לליל הסדר. על מה לחשוב, לאן לכוון את עצמי. אז נתחיל מהקושיות, אחרי זה את היין, ונראה לאן זה ילך. ליל הסדר, בעצם אם נעשה רגע חתך, מה אנחנו עושים שם בייחוד, אנחנו עושים כמה מצוות, שמצוות מוגדר בזוהר שזה עצות קדושות להשתחרר. או לא, בזוהר קוראים לזה עצות קדושות. עצות קדושות למה? יש הרבה צורות להסביר. בוא נגיד היום עצות קדושות איך להשתחרר. מי צריך את העצות האלה? מי שהגיע למסקנה שבכל מיני חלקים מהחיים שלו הוא לא משוחרר. מי שמרגיש שהוא עושה מה שבא לו, אז הוא לא מרגיש צורך בעצות, אז הוא גם לא מקיים אותם. לכן קשה ללמוד תורה לפני גיל 30. כי עד הגיל הזה נראה לך שאתה עושה מה שאתה רוצה. אחר כך אתה מתחיל לגלות שאתה באמת עושה מה שאתה רוצה, אתה מרגיש צורך בעצות איך להשתחרר. אבל תגיד לבחור בן 16, אתה לא חופשי, אני אגיד לך, מה זאת אומרת, אני לא חופשי, אני עושה כל הזמן מה שבא לי. אז צריך באיזשהו שלב לגלות את הממדים שבהם אני לא חופשי, ואז להרגיש את הצורך בעצות. אז זה הבחינה שביציאת מצרים עם ישראל צעק, ואז הגיע משה רבנו. כי כל עוד הם חושבים שהכל סבבה והם עושים מה שהם רוצים במצרים, אז משה לא מגיע, וגם אם הוא יבוא, אף אחד לא יקשיב לו. גם ככה בקושי יקשיבו לו. כן? אז חייב קודם איזה רצון בסיסי, מה נקודת החיסרון שלך? איפה בכלל? מה אתה... מי לא חופשי, תבין? אז אני חייב להרגיש את החיסרון בזה כדי לצאת. אז זה הנקודה של המרור, כוונות למרור. אחת הכוונות מהמרור שצריך ללעוס אותו טוב, להרגיש טעם מר. כי לטעום את המרירות זה חלק משמעותי מאוד מהיציאה מהשעבוד. אם אתה לא טועם טעם מר, לא יוצאים מהשעבוד. כן?
הכרת הרע כאילו.
כן, אבל מה זה הכרה? זה טעם, זה עושה לי טעם נחס. למשל, מישהו שהוא שיפוטי, אז שיפוט זה לא טוב. אבל הוא לא ישתחרר משיפוטיות עד שלא יהיה לו טעם מר כשהוא שיפוטי. זה יתחיל להיות לי לא נעים. אז אני רוצה להשתחרר מזה, אם לא, אני הבנתי רעיונית שאולי כדאי להשתחרר מזה, אבל זה טעים. המרור יש בו חרוסת. אז זה טעים. מי יש חשק להשתחרר מזה? תן לי עוד. כן. אבל זה תיקון של חז"ל באמת, שהם תיקנו שנשים בזה קצת מתוק, כדי שלא יהיה כזה בסה. באמת אני אומר, זה לא בדיחה. עקרונית, היית אמור לטעום את המרירות עד הסוף, ואז זה עושה לך חשק לצאת. אבל הם ריחמו עלינו. אמרו, תטעם את המרירות שיהיה מתוק. אז על זה למשל רבי נחמן אומר שצרות זה חלק מהתהליך שכל אחד עובר, אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא מרחם עליך, הוא מרחיב לך בתוך הצרה. יש מיצר ויש הרחבות בתוך הצרה. אז אם תחפש את זה, תראה את הקריצות שלו בתוך הצרה בעצמה, אז זה ירגיע אותך. Okay? אז בצר הרחבת לי. בסדר, אז למה אמרתי את כל זה? פסח. פסח צריך באיזה אופן ראשוני להרגיש את הצורך להשתחרר, ואז יש עצות איך משתחררים. וכמה עצות מרכזיות אנחנו מקיימים בליל הסדר. אחת, והגדת לבנך. שאנחנו מספרים בסיפור יציאת מצרים. האגדה אמנם היא מוזרה קצת בזה. אילו אם הנקודה זה לספר סיפור יציאת מצרים, אז האגדה זה עלול להיראות כמו בחירה מוזרה. לא כתוב שם הרבה על הסיפור, ויש שם כל מיני דרשות שבשביל רובנו נראות תמוהות. נכון? לא? זוכרת מה כתוב באגדה?
לא.
אז זהו. זה בעצמו, כי אם היה כתוב שם סיפור יציאת מצרים, היית זוכרת מה כתוב שם. אבל מכיוון שכתוב שם אוסף של דרשות שרוב העולם לא מבין אותם, וזה מפרנס הרבה כותבי אגדות, אז כן, אבל אז באמת צריך לזכור שהבסיס של הלילה הזה זה סיפור יציאת מצרים, והאגדה היא כמו לינקים כאלה שהכינו לנו, ועל הלינקים האלה אוסף כפי העולה על רוחך. זאת אומרת, הנקודה זה לספר בסיפור יציאת מצרים. אז אני, מה שאני משתדל לעשות לפני שאני מגיע לליל הסדר, לקרוא את הסיפור. עוד פעם. היה שנה אחת שממש היה איזה חודש לפני ליל הסדר, כל לילה הייתי קורא קצת לילדים מסיפור יציאת מצרים. כי אם אתה חושב שבליל הסדר תספר את הסיפור, אז אין צ'אנס. בין הקנד הלך לריבים עם החותנת ובזה, אין זמן לספר את סיפור יציאת מצרים. זה רק לינקים. זה איזה רגע של השראה, של התעוררות, נוגעים בנקודה אחת. זה הכל, לא? אבל את הסיפור כדאי שתכין לעצמך מראש. ואני גם משתדל לבחור לי נקודה אחת שאני מביא לסדר, ואני פתוח שהקדוש ברוך הוא ייקח לי את הסדר למקום אחר, אבל אני מכין לעצמי נקודה אחת. שאולי אני רוצה למסור השנה, אולי זה הנקודה שאני עכשיו מתעסק איתה השנה, לא יודע מה. ולמסור אותה דרך הסיפור, דרך מה שאתם רוצים, הצגה, דרך, לא יודע מה, לעצמנו. אז זה עצה אחת שאנחנו מקיימים בליל הסדר, יציאת מצרים. עצה שנייה, לאכול מצה. עצה שלישית, זה כבר מדי רבנן, אבל זה לשתות 4 כוסות יין. ו?
למה 4 כוסות?
רגע, תכף נדבר.
אמרת מתוק, זה לא המרוק של המתוק, זה לא עוד עצה?
לא, יש הרבה, אבל מהתורה, בייחוד, מה העניינים שלנו באותו יום? רגע, רגע. והגעת לבנך, מצה, קורבן פסח. תכף אני אגיד. ושלא יהיה חמץ בבית. זאת אומרת, לא רק לא לאכול חמץ, גם שהוא לא יהיה בבית ושאני לא אראה אותו. כן? מי שמקיים חלק, הוא אוכל מצה ויש לו חמץ בבית, אז הוא ישמח בהצלחה חלקית.
בסדר? דרך אגב, מה זה חמץ? אם אתה שם בארון נועל ומוכר את זה, זה...
בסדר, אתה לא רואה במה אחר.
אתה רוצה לידי חובה.
לא, באמת.
כנראה שכן.
לכתחילה, אם יש לך אפשרות, שלא יהיה.
בכלל?
כן. אבל מה, יש לך בקבוק וויסקי יקר, חרם. אז גם כן, חז"ל רחמו עלינו, ידעו שבכל זאת. אז... אז עדיף להזמין את החבר'ה ולגמור אותו לפני זה, לעשות חפלה גדולה. אז זה...
אסור לאשר כאילו לאחרי החג?
מה?
את החמץ, כאילו?
אפשר ללכת לפינה הזאת, אבל זה פינה מאוד ספציפית. זה הפינה של מכירת החמץ, כן, לא. אני בדרך כלל, הדרך שלי, קודם כל תראה בגדול מה קורה פה. אחר כך תגנס לפינות. הדבר העקרוני, שזה פתרון לקשיים. לכתחילה, בוא נגיד, אם לא היה עולה לך הרבה כסף או לא יודע מה, שלא יהיה לך חמץ בבית, נקודה. זה עולה לך הרבה כסף, כואב לך הלב, אז יש קומבינות, אבל בעיקר שלא יהיה, אין, חמץ. ולאכול מצה אמרנו, וקורבן פסח. קורבן פסח זה גם כן כתוב בתורה. בעצם, ליל הסדר זה רק זכר מאוד אינטלקטואלי למה שבמקור היה פסח. פסח זה היה ערב שמתכנסים מסביב לירושלים, עושים מדורות, אוכלים קורבן פסח ומספרים ביציאת מצרים. אבל אנחנו עושים רק זכר לקורבן פסח, יש את הזרוע הזאת, זה, יש לנו כל מיני זיכרונות למה שליל הסדר במקורו, שזה קורבן פסח. יש מי שישמח שזה רק זכר, אבל... בסדר? אז, אבל זה לפחות עושה לנו איפוס. מה המרכז פה? בשעה שפסח, מצה ומרום מונחים לפניך, אתם זוכרים את המשפט הזה? יש קורבן פסח, יש מצה, יש והגעת לבנך, ויש את הסיפור של חמץ. זה בגדול. בסדר? אז הוא יסביר לנו קצת איך רבי נתן בליקוטי הלכות יסביר לנו קצת איך העצות האלה עוזרות להשתחרר. בואו נקרא על הקושיות. ליקוטי הלכות נטילת ידיים שחרית. זה, אני מתחיל לכם מהאמצע. וזהו בחינת, זהו, אני לא צפיתי פיצוץ אוכלוסין כזה, אז תעשו ביחד נס. וזהו בחינת שאלת הבן, שמצווה שישאל הבן מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. כי צריכים אז בליל פסח לשאול דווקא קושיות מה נשתנה, כדי להשיב על זה עבדים היינו. אז בתור התחלה הוא אומר, חשוב לשאול שאלות בליל הסדר, קושיות, כדי לקבל תשובות. קושיות זה לא קושיות אינטלקטואליות, מדובר בקושיות. הקושיות הפנימיות שיש לי על עצמי, על החיים, על המהלך של החיים שלי, ועליו שזה בעצם אותו דבר. כי כשיש לי איזה קושיה פנימית, למה ככה ולא אחרת, או שאני כועס על החיים שהם ככה ולא אחרת, זה נקרא קושיות. והקושיות בכל מיני צורות, בסוף זה הקושיה עליו. זאת אומרת, אם אתה כועס על הימנים או על השמאלנים, שהמצב הוא כזה, אתה בורח מדבר אחד, לשאול אותו למה המצב הוא כזה. אז בעצם קושיות על אחרים, זה בהסתרה, זה קושיה עליו. אם אני כועס על הילד שלי, אז בהסתרה יש גם קושיה למה הוא שלח לי ילד כזה. אז יש את הקשר מולו, אז בליל הסדר, הנקודה זה לשים מולו ישירות את הקושיות שרוב הזמן אנחנו משליחים אותם על אחרים. כשיש לי קושי על עצמי, למה אני כזה וכולי, ביקורת עצמית, זה גם קושיה עליו. בעצם, למה הוא עשה אותי כזה? אז נדבר איתו גם כן. כל ההתנגדויות והמאבקים שלנו, זה בעצם מה שהוא קורא הקושיות. זה לא שאלה רעיונית, רגע, מה כתוב ואיך לפרש זה או אחרת. זה לא על הקושיות האלה מדובר, זה על... היה פעם פוסטר כזה, שהיה תלוי בחדר של אח שלי. עם חיה... נכון? מהדור שלך.
מה?
וואי, הפוסטר, וואי.
זה מאיזשהו סרט.
כן?
שמה היה?
איזה חייל.
ירוי,
וואי. זה הקושיות שיש לנו על הקדוש ברוך הוא. למה העולם שלו נראה ככה? למה העולם שלו נראה ככה? למה זה מגיע לי? למה זה קורה לי? כן? עכשיו, בתוך ה... גם לימודי ימימה בעצם, העומס זה מה שנקרא קושיות. כן, ההתנגדויות שלי למצב, זה גם כן משהו קורה קושיות. אז את כל זה אני אמור להביא לליל סדר, והרב קרליבך אומר שהבעיה שלנו שאנחנו שואלים את הקושיות שלנו מאחורי הגב של הקדוש ברוך הוא. אז בליל הסדר אנחנו שמים את הקושיות שלנו ישירות מולו, וזה מה שמתחיל לשחרר אותנו. ואז תוכל לקבל תשובה. אז פה זה נקודה עדינה. כי גם שם הרב קרליבך אומר שהיה לו מורה, הרב שלמה היימן, שהיו שואלים אותו שאלות והוא לא היה עונה. ואז התלמידים היו אומרים לו, אבל אתה לא עונה על השאלות? הוא אומר, איפה כתוב בתורה שצריך לענות על על כל השאלות? וחוץ מזה, שאלה כזאת יפה, למה להרוס אותה עם תשובה חלשה? אז כשאומרים, צריך להשיב תשובות לילד, אז זה לא הפוזיציה הזאת של המורה. טוב ששאלת, יש לי כבר תשובה מראש, בום, אני סותם אותו. אז אני בדיוק שימרתי את השיעבוד. כי גם יש נקודה שהוא קולט, כמו בבית ספר, שאתה קולט מה המורה רוצה לשמוע, ושתקבל על זה אגוזים. נכון, תקבל אגוזים, אני יודע. הוא שאל שאלה, הוא לא רוצה באמת לשמוע מה אני חושב על זה. הוא רוצה שאני אגיד מה שהוא רוצה, ואני אקבל אגוזים, אני מעולף. אז... ליל הסדר זה לא ליל האילוף של הילדים, שהם ישאלו את התשובות שאלות הנכונות, ואז יקבלו את התשובות הנכונות. אלא אני מחפש למסור להם משהו, שייתן להם איכשהו מזור לקושיות, גם אם הקושייה נשארה. אז מה התשובה המרכזית? שהוא אומר, שהשם יתברך, עשה עמנו ניסים, וגילה השגחתו יתברך בעולם. מה שאנחנו מנסים למסור להם בלילה הזה על ידי סיפור יציאת מצרים, זה שיש השגחה ויש ניסים. זאת אומרת שהמציאות היא לא במקרה. זה מה שאנחנו רוצים למסור לעצמנו, לילדים. ושיש ניסים, זאת אומרת שמה שאנחנו מכירים בתור המציאות של החיים שלנו ובתור המציאות של עצמנו, אפשר לשנות את זה. מה שמקשה עלינו לצאת ממצרים זה שאנחנו חושבים שהטבע בלתי אפשרי לניצוח. שאני כמו שאני, אי אפשר לשנות את זה. שאיך שהמחכה שלי מתנהלת, אי אפשר לשנות את זה. זה שהחברה תחשוב עליי ככה, אז אני לא יכול להיות אחרת בתוך חברה. יש, אני חושב, התחלתי לנסח מין את השאלות אופייניות של ההפוך, איך הוא מתבטא. כן? אבל זה סימן טוב לקושיות של ההפוך. לפועלים של פרעה, יש לו פועלים, יש להם כמה סלוגנים. אבל בכל זאת, תראה, זה לא הולך ככה. זה לא מציאותי. כן, אבל עד עכשיו, ומה יגידו, כל זה, כל הקושיות האלה זה הקושיות שבאות מחוכמת הטבע, שחוכמת הטבע היא מלאה תוכחות למה אי אפשר להשתחרר. אז אני מנסה לספר לו שהטבע זה לא הכל. זאת אומרת, אפשר, סבא שלי היה אומר שהטבע נקרא בחזל מנהגו של עולם. זה מנהג. מנהגים אפשר לשנות. גם הטבע ממש. ים סוף יש לו מנהג להיות לא קרוע. אבל אם תבקש ממנו יפה, הוא יכול לשנות את המנהג שלו ולהיקרא באמצע. גם אני, יש לי מנהג עד עכשיו, אני מתנהג ככה בסיטואציה כזאת, ואני יכול לשנות את זה. פרעו הוא הפוך, הוא יונק את הכוח שלו מי אי אפשר לשנות. זה לא הלך, יש לנו סטטיסטיקות, יש לנו הוכחות, זה בלתי אפשרי. העולם מתפרק אם אתה תתחיל לעשות בלגנים, אני לא יודע מה. אז למסור שהשם יתברך עשה עמנו ניסים וגילה השגחתו יתברך בעולם.
זה אתה מגלה דרך השאלות?
זה המסר שאנחנו רוצים למסור דרך התשובה. אבל זה חייב לבוא על גבי מצע של להכיר בשאלות. כי מה שקורה אצל רובנו, אנחנו לא מכירים בזה שיש לנו את השאלה הזאת בכלל, ואז אין צ'אנס שנמלא את זה באמונה. זה חייב לעלות על פני השטח. כאילו אם בן אדם אומר, הכל סבבה לי, אין לי קושייה על החיים שלי, והכל זורם במשפחה והכל זורם בעבודה. יופי, אבל אם הוא מתחיל להכיר שבתוכו האמת, הוא כבר מזמן לא רוצה את העבודה הזאת, הרי למה הוא לא עוזב אותה? בגלל שהוא לא מאמין בהשגחה ושיש ניסים, לצורך העניין, כי... כן? ואז אפשר להתחיל לראות איך פותרים את העניין, אבל כל עוד הוא לא, הוא מכחיש את זה שיש לו בכלל קושייה, מה פתאום? זה אפילו אידיאולוגיה. כן, כי מה שאנחנו עושים, אנחנו לא אוהבים להרגיש בקושייה, אז אנחנו בודים אידיאולוגיה על הקושייה שלנו. מה פתאום? זה הכי טוב ככה, נכון? אז בן אדם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה בעולם הזה. אז ופתאום הוא מגלה, וואלה, אני מת לעשות מה שאני רוצה, רק אני לא מצליח. עכשיו התחילה הקושייה. אז איך ומה פתאום ואיך זה ילך? אבל אם הוא מספר לעצמו שבן אדם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה בעולם הזה, עוד לא התחלת, אתה כל כך עמוק בתוך השיעבוד, עוד לא קמה הצעקה. ברגע שיש צעקה, קושי הצעקה, נמאס לי לחיות ככה, שאני לא עושה מה שאני רוצה, אז משה רבנו יבוא ויגיד לו, תשמע, אוקיי, תשמע, כזה שבחו נגלה אליי, אשר יהיה, אפשר, יש צ'אנס, ואז יגידו לו, מה פתאום, איך זה ילך, אז הוא יענה. כן? אז זה ועל ידי קושייה זו של מה נשתנה, נכנעים ומבטלים ומתרצים כל הקושיות של חוכמת הטבע. כי על ידי זה מגלים ההשגחה. אז בעצם, יש לנו שני סוגי קושיות. קושיות של הילד בליל פסח, ויש לנו קושיות של חוכמת הטבע, שהקושיות של חוכמת הטבע הם כדי לא לזוז. והקושיות של ליל הסדר הם כדי לזוז. אתם מבינים את ההבדל? כאילו, איך עושים את זה? איך עושים את זה? כן? יש איך עושים את זה, זאת אומרת, אין לי שום כוונה לשמוע, ולא משנה מה תגיד, אני אגיד לך זה לא נכון. ויש לי, נו, אז איך עושים את זה? אני רוצה, זו שאלה שהיא בתנועה קדימה, ולא שאלה שהמטרה שלה לעצור.
זה לא סתם הילדים שואלים.
כן, נכון, כי הם לא תקועים.
הם לא תקועים.
נכון.
זה בשביל, לא בשביל, הם לא שואלים בשבילם, הם שואלים בשבילנו.
כן. אז זה יפה, זה מחזק את מה שהתחלתי לדבר מקודם, אתה נותן לי עוד כיוון של זה, על מה אתה מפרגן להם, אומר לכל הכבוד, שמה? תודה רבה לך, כי אתה הוצאת אותי מהתקיעות שלי. אז הוא מרגיש שזה אמיתי. אם אתה אומר לו, יפה מאוד, טוב ששאלת, יש לי בדיוק תשובה בשבילך, הוא יסתכל לך, יגיד, על מי אתה עובד? אני רואה שאתה שואל את השאלה הזאת יותר ממני. אז אני אמיתי איתו, אני, וואי, איזה כיף, וואי, עוררת אותי, זו שאלה מעולה, לא יודע.
אבל מצרים זה לבחור בה לא לדעת, או שזה על הדעת ולא לעשות, כי לדעת ולא... לעשות זה יותר עמלק, נכון? זה כבר אחרי, כאילו זה
יש זה עולם, יש לך איזה עולם, אני צריך להיכנס אליו רגע, מה זאת אומרת לבחור לא לדעת ולדעת ולא לעשות? זה שיעור של מישהו אחר נראה לי, אתה מדבר.
לא, לא.
לא, אתה לא. אז מה?
שיעור שלי עם עצמי עכשיו. אתה דיברת על השלב עד הצעקה.
כן.
שזה שלב שבו אני לא יודע אפילו.
מה אני לא יודע?
אני לא יודע שיש משהו, אני לא יודע שרע לי, אני לא יודע שאני רוצה להשתנות. ויש את השלב שבו אני
יודע,
אבל אני לא עושה. אני יודע שאני צריך, אבל אני מתרץ לעצמי ואני מספר לעצמי את הסיפור למה לא השתנות. יש כאילו... שאני לא יודע מה שאני לא יודע, ושאני יודע מה שאני לא יודע, אבל אני לא עושה משום דבר.
אז בסדר, זה כבר, השלב הראשון זה שיא, עוד לא התחלנו בכלל לחשוב על לצאת. בשלב השני אתה עוד במצרים, אבל התחיל תהליך היציאה. שאם אתה תזכה, אתה באמת תצא. אם לא תזכה, אז תתקע, אבל כבר זה תחילת היציאה. ככה נראה לי. אז מה שעושים, אנחנו מעלים את הקושיות לשורשם. אתה מביא את הקושיות אל השם ולא דוחף אותם מתחת לשולחן, אז אתה מתקן אותם. זה לא שאני רוצה לחיות במצב שאין לי קושיות. וקושיות זה כל רגע שעולה לי איזה מאבק כזה, או זה, אני לא מסתדר עם המציאות, אז דיברנו מזה בשיעורים קודמים, שזה הזדמנות לקבל גילויים חדשים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שלא להיבהל מזה שיש לי קושיות, אלא לחבר אותם לשורש, להביא אותם ישירות מולו. אם אני דוחף אותם מתחת לשטיח, אז באמת זה קושיות שמרחיקות אותי ממני. אבל אם אני לא דוחף אותם מתחת לשטיח, זה רק יקרב אותנו. זה כמו ריב טוב בקשר, הוא מחזק את הקשר אם אתה לא נבהל מזה. כן? יש לך איזה קושי ביחסים, ואחרי זה אתה תפגוש עומק חדש ביחסים. אז גם הקושיות על הקדוש ברוך הוא, זה הזמנה לעומק ביחסים, זה לא דפקט. אין לי בעיות עם, כאילו, אין לך בעיות עם אשתך, אתה צריך להיות מוטרד מאוד. אז אם אתה מוטרד, ואתה חושב, זה, איך היא כזאת, ולמה אני קיבלתי כזאת, יש הזמנה לעומק ביחסים. כן? אז לא לפחד מזה. עדיף תשאל את הקדוש ברוך הוא, לא אותה, אבל כדאי לשאול אותו. כן? ואז אולי הוא יגלה לך איך זה מתנה. אבל אם אתה לא שם לו את השאלה הזאת, אתה לא תפגוש איך זה מתנה. למה? כי מה הקושייה? הקושייה המרכזית היא, נגיד, אני מבין שזה המצב, אבל אני חווה שזה נגדי. בחוויה דפקו אותי שעשו לי את הסיפור הזה. וככל שאני מעמיק בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אני מגלה שלא דפקו אותי שעשו לי את הסיפור הזה. אלא שזה... כי על ידי זה מגלים ההשגחה כנל. והכן צריכים דייקה לישראל, מה? קושיות, מה נשתנה בליל פסח, כדי לבטל על ידי קושייה זו כל הקושיות של המחקרים שבאים מחוכמת הטבע. כי על ידי קושייה זו נתגלה השגחה ונתבטא לגמרי כל הקושיות שלהם. בסדר, אז אם אתה שואל את השאלה הזאת, מכוונת למקום הנכון, בצורה המתוקנת, אז מתגלה ההשגחה. ואז מתבטלות הקושיות של חוכמת הטבע וחוזר להיות לך שקט ושמחה ואתה חוזר להיות משוחרר.
יכול לחדד שוב את הנושא של הקושיות של חוכמת הטבע?
לדוגמה, בוא ניקח את זה. אמרנו שחמץ, אנחנו רוצים לנקות את החמץ, שזה אותיות חייב מוכרח צריך. להתחיל לחיות ברוצה. בן אדם חופשי, זה בן אדם שעושה מה שהוא רוצה. בן אדם משועבד, זה הוא עושה מה שחייב, מוכרח וצריך. אז כשאני אומר את זה עכשיו, מה עולה לכם בראש?
דרישה.
פשוט, איזה קול כזה, מה הוא אומר?
החייב מוכרח צריך.
אני אומר, בוא נשתחרר מהחייב מוכרח צריך ונעשה מה שאנחנו רוצים. הולכים על זה? מה זה? אז עכשיו אתה רואה את התמונה, והתמונה הזאת אומרת מה? מה היא אומרת התנועה הזאת? תתמלל אותה. עם כל אחד. תעשה מה שאתה רוצה, כל רגע נתון. מאוד פשוט. מה זה להיות בן אדם חופשי? מה התורה מוסרת לך? מה שאתה רוצה, תעשה.
אני לא מדומה את זה, זה אם, זה
כל אחד. מה עולה שאתה אומר את זה? זאת השאלה?
כן, חשבתי משהו אחר.
בי עולה ה...
תן מילים. פשוט, תגיד את זה בלי ליפות.
מה זאת אומרת? תעשה מה שאתה רוצה. אין כזה דבר. אי אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים.
בסדר.
אסור.
מופרך. זה כל אחד. מה שעולה, זה הקושיות של חוכמת הטבע. כל אחד זה. אי אפשר, אסור, זה בלתי אפשרי, מופרך, רק בעיבוד, זה מה, לא יודע. כל אחד מה שעולה לו, זה הקושיות של חוכמת הטבע, זאת אומרת, זה... בגלל שזה קושייה של חוכמת הטבע, שהיא בעצם היא לא קושייה, היא התנגדות. קושייה זה היא מטילה ספק או מתנגדת לאפשרות הזאת. כן? וקושייה שמתקנת את זה, זה וואו, מדהים. טוב, זה נראה לי קצת קשה, אבל בכל זאת, איך עושים את זה? אתם מבינים? יש התנגדות, זה הקושיות של חוכמת הטבע, זה הבעת התנגדות בכל מיני צורות, אידיאולוגיות, משהו, כל מיני, היסטוריות, יש קושיות היסטוריות. הרי ראינו מי ניסה ואיך זה הלך לו. אתה כבר ניסית 70 פעם. זה כל אחד. ולצורך העניין, לא יודע מה, בוא נלך ליותר כללי. תשמע, בוא נעשה, בוא נבנה בית שאנשים אוהבים אחד את השני, ויהיה להם נעים בליל הסדר ביחד. איפה ראית כזה בית? קושיות של חוכמת הטבע. בוא נבנה איזה עבודה כזאת, שאנשים הם שמחים לבוא לשם, והם תומכים אחד בשני, והם לא מרמים ולא משקרים, ולא נותנים מרפקים. בסדר, צא החוצה, תראה, wake up and smell the coffee. זה קושיות של חוכמת הטבע. עכשיו, מה קשה בקושיות של חוכמת הטבע? שהן צודקות. לא, הן צודקות, כן, נכון. הן מעוגנות בכל מה שהן מעוגנות, ברעיונות, הן מעוגנות בסטטיסטיקה, הן מעוגנות בתסתכל מסביב. בשביל זה צריך ליל הסדר, בשביל לגלות לך שאפשר לצאת מזה בכל זאת, למרות שזה נכשל אלף פעם, ולמרות שכולם מסביב אומרים שאי אפשר, ולמרות שזה, עכשיו במצרים שם, כל החבר'ה אומרים שאי אפשר לצאת ממצרים. היה פעם סרט כזה, הבריחה מאלקטרז. נכון, או הפריצה מאלקטרז, לא זוכר. אז זה לא משנה, המסר הוא אלקטרז זה כלא שלא בורחים ממנו. כן? אז גם מצרים, ואנחנו חיים כזה בסביבה, שהאסירים מתחזקים אחד את השני בתודעה שאי אפשר לצאת מזה. והסוהרים הם גם כן דואגים תחזק את האמונה הזאת, עד כדי כך שבמדרש כתוב שמסביב למצרים לא היו בכלל חומות, היה חומה של כישוף. כזאת שגרמה לאנשים לחשוב שבשביל מה ולמה לי, ובכלל יותר טוב פה ואין צ'אנס, כל זה. ואז אף אחד לא יצא, למרות שלא היה שומרים ולא היה יריות, כלום, אין גדר חשמלית מסביב למצרים. יש רק חומה תודעתית של אנשים שלא מרשים לעצמם לחלום אפילו לעשות מה שהם רוצים. זה אפילו לא חלום לגיטימי. אז זה הקושיות של חומת הטבע, שכמו שאת אומרת, זה ספקות. זה התנגדות, וזה נקרא, כל הדבר הזה זה נקרא בלשון שלנו חוסר אמונה. חוסר אמונה ביכולת להשתנות, חוסר אמונה ביכולת לחיות חיים חופשיים, זה מה שכל העצות האלה באות לפתור את זה. אז העצה הראשונה שנותנים לנו כדי לפתור את זה, זה תשים את הקושיות שלך על השולחן, ואל לא תחבי אותם ולא תשים אותם למקום הלא נכון. כן? למקום הלא נכון זה גם אל תשאל אנשים שהם משועבדים. תשאל אותם, הם יגידו לך שבאמת אי אפשר לצאת מזה. שמה? כן. אז כדאי לשאול, מי שנראה לך שיש צ'אנס שהוא באיזושהי רמה חופשי. אני היה לי, הראשוני היועצים האלה היו, כשנסעתי לטייל בשיטוטים בעולם, אז נסעתי, והיה לי איזה רעיון בראש כזה, אוקיי, נו מה, יש סכמה כזאת, נוסעים, עושים כמה חודשים, חוזרים, עושים פסיכומטרי, לומדים, זה, בסדר. ואז לאט לאט מתחיל free your mind כזה, התחיל להיפתח הראש. טוב, אולי לא בדיוק ככה, נעשה את זה קצת יותר משוחרר, ואז ראיתי פתאום אנשים שהם מטיילים 30 שנה, והם חיים אחרת. ואז התחלתי לשאול אותם, ופתאום מתחיל להיפתח לך הראש, בוא נה, אני חי בסרט. שרק ככה אפשר לחיות ולא אחרת, ופתאום אתה רואה אנשים שהם לא בסרט הזה, אז כדאי לשאול אותם, איך זה עובד ומה זה ובכל זאת, זה לחפש אנשים שהם מחוץ לסרט, זה העניין של משה רבנו. אמנם כשהוא בא, אז בדרך כלל מתעצבנים עליו, בוא נע, מה אתה תופס עלינו פה זאת, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו, אתם זוכרים את הקטע הזה? ושזה כדאי לקרוא את הסיפור, אתה מכיר את התהליך. טוב, בסדר, הנה, קראתי, ביקשתי עזרה, יבוא משה רבנו, תתכונן, אתה לא תקבל בשמחה את מה שהוא אומר, אתה תכעס עליו. הוא יגיד לך, בוא, יוצאים, רק תעשה איזה, בוא נע, אתה רוצה להרוג אותנו? ראינו אותך אתמול עם המצרי, אתה עשית וידוע הריגה, כן? אז, לא, בדיחות פוליטיות זה לא טוב פה עכשיו, אבל יהיה לך קושיות עליו, למה? כי הוא אומר דברים שבאמת הם מרגישים לך כמו מתקפה. הוא אומר לך, בוא תחיה חופשי, אתה מרגיש את זה כביקורת עליך, אתה מפחד, אז אתה לא רוצה לשמוע מזה. מה?
לא, סתם על משה.
שמה?
לא, למה דווקא הוא בסיפור שלו הוא מי שמסוגל?
יש הרבה סיבות, אבל אחת הסיבות שהוא גדל כמו מלך. נתנו לו מתנה, הוא גדל כמו מלך. הוא לא בתוך הסרט הזה. אז הוא רגיל שעושים מה שהוא אומר, ושהוא עושה מה שהוא רוצה. הוא נסיך. אתה מבין? והחבורה הזאת, שהם כל החיים גדלו, שכולם אומרים להם מה לעשות, לך תוציא מישהו. אתה מבין? אז הוא בא כאילו, אני לא מבין מה השאלה שלכם בכלל. אני עושה, מאז שנולדתי, מה שאני רוצה. אבל זה באמת לא חוכמה. כי יותר מעניין זה העבד שמצליח להשתחרר. זה שאתה גדלת נסיך זה נחמד. זה גם מה שהם אומרים לו, יאללה, מה, בסדר, יפה, אתה מדבר יפה, איפה אתה גדלת, איפה אנחנו גדלנו.
אבל בתוך תוך הוא ידע שהוא אנדרדוג, לא? זה גם חלק מהסיפור.
יכול להיות, כן. בכל זאת הוא מהם, כן? יש לו זהות כפולה כזאת.
כן, להבדיל אלפי אלפי הבדלות, אבל אובמה, עכשיו, לא באמת, הוא גדל כמו מלך. הוא חי אצל אמא שלו לבנה. הוא חי בהמון מובנים.
כן.
חיים של ילד עשיר, בורגנית, אבל הצבע שלו לא נמחק.
יפה. זהות כפולה כזאת באמת. מצד אחד, בארמון מזהים אותו בתור אתה מהם, שם מזהים אותו אתה מהם.
כן.
אז בסדר, אז זה העצה הראשונה שנותנים לנו, זה להביא את הקושיות שלך. אבל כקושיות מקרבות. לא להיבהל מזה, אבל להפוך את הקושייה ככלי להתקרבות ולשחרור. בסדר? את החידה הזאת הפנימית, כמו להכיר בה. הנה, אני אומרים לי, בוא תעשה מה שאתה רוצה, עולה לי הקול הזה, פשוט לא ללכת איתו עד הסוף, להגיד, אוקיי, רגע, אז תביא את זה גם כן כקושייה. מישהו אומר לך, בוא תשתחרר, אתה אומר לו, תשמע, אני מאוד רוצה להשתחרר, אבל יש את השאלה הזאת הקטנה, מה, אז איך הם מסתדרים עם זה, ועם זה, ועם זה, ועם זה, ואז הסיפור יציאת מצרים אמור לנסות לענות לך על זה קצת. למה הסיפור יציאת מצרים עונה? בין היתר, כי זה משהו שכבר קרה. ממה אתה שואב כוח להשתחרר? מזה שזה פעם קרה. זה נותן את האמונה שזה אפשרי. אתה מסתכל, סבא שלי סיפר לי שהוא הצליח לצאת ממקום הרבה יותר משועבד מאיפה שאתה נמצא, והוא הצליח לעשות מה שהוא רוצה. גם אנחנו לעצמנו, ממה אנחנו שואבים כוח ליציאה הבאה? מזה שפעם אחת הצלחתי לצאת ממשהו. לפני 10 שנים, לפני יומיים, לפני 3 שנים, הצלחתי לצאת מאיזה מעלה. כן, אז זה סוד הזיכרון. עצה ראשונה.
אבל אז אתה כן לוקח ומשתמש בחוקי המציאות לטובתך.
שמה?
כי אם זה קרה, זה כאילו...
כן, זה השימוש בזיכרון לטובה. כי השימוש בזיכרון לרעה, אז זה להביא את ההוכחות של הכישלונות כדי לייאש. השימוש בזיכרון לטובה זה להביא את ההצלחות שהיו כדי להתמלא תקווה.
אבל מה עם הנס? כאילו, איך הנס הוא כאילו לא אמור להתאמך במשהו שהיה, או זהו, כאילו משהו חדש לחלוטין, אבוך. מעל הדעת.
כן, אבל... נכון, אבל כשאתה רוצה להוציא את בני ישראל ממצרים, אז הם אומרים לך, תראה, יש טבע עם כל הכבוד. אז אתה מנסה איכשהו שהם יאמינו שיש נס כדי שהם בכלל הסכימו לצאת לדרך. שאפשר לפרוץ את זה איכשהו, זה אחת החידות הגדולות. איך אתה משכנע מישהו שאפשר לצאת לדרך כשהוא עוד לא חווה פריצה כזאת? חייב איזה משהו. אז הקדוש ברוך הוא בגמרא כתוב שלכל דבר שהוא פריצה כזאת, יש לו דוגמאות קטנות במציאות שאתה כן מכיר. אתה חייב משהו להיחס בו. אומר לך, נכון, ראית, זה אתה מכיר, יופי, אותו דבר, רק בגדול. כמו שאתה מכיר, מין כמו נס קטן פה, זה יותר גדול. ההצעה השנייה, לשתות הרבה יין. זה החלק הבא בדף.
זה כמו בפורים.
נכון, זה תמיד הצעה טובה של יהודים. קודם כל תשתה הרבה יין. זה כבר משחרר מאוד את כל הקושיות.
משנה
איזה צבע? אני חושב שבדרך כלל כשמדברים על יין לכתחיל, אז זה יין אדום, אבל אם זה לא טעים לך, אז לבן.
אז תראו.
נגיד בחתונה, אז עדיף יין אדום לקידושין. אבל רוב הנשים מבועטות מהמחשבה שזה יעשה ככה ויפול על השמלה. אז יש כמה ש... עושות כבר שזה, עם יין לבן, כן? באמת, זה קרה לה? זהו, אז אני כשעשיתי חתונה, אמרתי לה מראש, יין לבן, בסדר, יותר עליון ונעלה יין אדום, אבל זה לא שווה את הלחץ שלך מהשמלה. אז יין לבן זה גם, אם את רוצה, זה גם מרגיע את כולם, אם זה נשפח על המפה, סבתא לא כועסת, זה בא טוב. אבל היה, אני לא זוכר איזה צדיק זה היה, שדבר ראשון, היו לו הרבה אורחים בליל הסדר, לפני הכל, הוא היה שופך את הכוס יין הראשונה, היה אני בטעות על השולחן, כדי שהאורח לא ירגיש לבד. אז יין. ועל כן, בפסח, שאז נתגלה אור האמת בעצמו, שהוא למעלה ממדרגות המוחין, קודם שקיבלו לבושי המוחין שהם העצות הקדושות, על כן אז חיוב לשתות יין ארבע כוסות. כי עכשיו, על ידי היין דייקה נתרומם המוח ומקבלים אור האמת בעצמו, שעל ידי זה נשלמת האמונה בכל ארבע בחינותיו, שהם בחינת ארבע כוסות. כי עכשיו אנו זוכים לקבל אור האמת, שהוא אור המוחין בעצמם למעלה ממדרגת כלי המוחין שלנו. מההתחלה. כל הזמן יש לי דז'ה וו, יש לי בג במטריקס. כאילו כבר דיברנו על זה פה. אבל לא, נכון?
דיברנו בשיעור הקודם.
על מה?
על
הברית.
על המוחים, לא.
על המוחים, כן, בסדר, אבל לא, את זה לא...
שזה מגיע...
בשיעור המסווג.
בשיעור המסווג.
100 שקל. אין בעיה. ועל כן בפסח, שאז נתגלה אור האמת בעצמו. חגים... אנשים מנקים לפסח, ואז הם, מי שעושה את הניקיונות האלה, יכול לסבול מזה, לא לסבול מזה, וכן ליל הסדר, וכן עם האי, ולא עם האו, ועם מי עושים, ואיפה נעשה. תמיד לחזור לעיקר. בוא, יש חתונה, אתה יכול להתעסק עם הצבע של המפות, וכמה מוזמנים, ומהצד של האו וזה, אבל אתה יכול לשאול את עצמך, מה בכלל הולך לקרות שם? למה אני מכין את עצמי? מה אני מבקש מעצמי, לעצמי בליל הסדר? אחר כך, הפרטים זה עם העניין. אז בחגים, באופן כללי, אני מבקש לעצמי את המוחין של החג. מוחין זה הערה של תפיסה פנימית של המציאות שמתחדשת לי. ורבי נחמן אומר שלמשל, לימים טובים, כמו פסח, סוכות, שבועות, יש להם קול קורא. הם אומרים משהו בעולם, ומי שמקשיב טוב יוכל לראות דרדסים. מי שמקשיב טוב יוכל לשמוע את הקול הזה, מה שיום טוב אומר. וזה ייתן לו כוח להשתחרר. אז זה עוד צורה אחרת להסביר מה זה המוחים. משהו בתפיסה הפנימית שלך שישתנה. וזה כל מה שבן אדם צריך בסוף. שהתפיסה הפנימית שלו משתנה, הכל אחר כך כבר זה. זה מה שאני רוצה לקבל מפסח. המוחים האלה הם מושפעים בתוך המצות ובתוך היין ובתוך כל העסק הזה של ליל הסדר בעצמו. זה לא רק הדיבורים על, זה הדבר בעצמו. היין, כשאני שותה יין, יש בכוונות של הארי, אני מכוון לקבל את המוחין. יש דעת בתוך האוכל. זה קשור לזה שאנחנו, אוכל נתפס אצלנו כגשמיות, ועכשיו העיקר של ליל הסדר קורה במה שאנחנו אומרים. אבל בשביל, אם תראו מי אז אדם הראשון, דעת מתקבלת על ידי אוכל.
מקבלים את
ההערה. כן. אז ביין בעצמו, אתה מכוון שביין בעצמו יש מוחין, ומכיוון שהוא יין שהוא בחסות המצווה, אז אתה, אז הוא, יש לו אור עוד יותר מאשר סתם יין. כל יין יש לו מוחין, כל אוכל יש לו איזה דעת שהוא נותן לך משהו. הרב שאול יורוביץ' מדבר על זה, שאם אתה רוצה ממש להעמיק בזה, אז השער לקבל את המוחין זה הטעם של האוכל, והרגש שמתעורר בך תוך כדי שאתה אוכל. אתן לכם לינק. זה ספר, נראה לכם איפה הוא כותב, נותן שם הדרכות לעבודה, אבל בפשוט.
ולמה ארבע בחינות?
איזה ארבע בחינות?
ארבע בחינות של אור המוחין, זה מה שכתוב פה. כנגד ארבע בסוף.
כן, אני בדרך כלל... מה, איזה חמש?
תגיד אתה, אני לא יודע.
מה זה אור המוחין עוד פעם רק?
נפש רוח השמחת היחידה אולי, אני לא יודע.
יש הרבה, אולי... יש הרבה צורות איך להגיד את זה, זה לפעמים כנגד ארבע אותיות של שם הוויה, אבל יש ממדים שונים, בוא נגיד, ממדים שונים במוחין. אז מוחין זה תפיסה פנימית. זה מאוד פשוט. קמת הפוך, אז כל העולם נראה עקום, נכון? זה המצב של המוחין. פתאום אחרי זה...
מוחין דקטנות, כמו שדיברנו אז על זה.
נכון. אז פה זה מוחין דגדלות. בפסח, מה שמיוחד אצלו, שאתה מקבל את אור המוחין דגדלות, שלא כסדר, זה כן דיברנו פעם קודמת? כן. קבל את אור המוחין דגדלות, שלא כסדר בבת אחת, לא בתהליך הדרגתי, ולא תלוי במעשים שלך. אז זה, מה זה מוחין בגדלות? זה הסתכלות בגדלות על המציאות. יש לי צרה, אני יכול לפגוש אותה בקטנות שלי, או אני יכול לפגוש אותה בגדלות שלי. זה מה שאני רוצה שפסח ייתן לי. אפילו ברמה מסוימת זה, כשאתה קולט גם את פסח, גם את מצרים, איך זה חלק מהגדלות, אז אפשר להשתחרר. כן? הוא אומר לו, הנה אנוכי יוצא בתוך מצרים. יש משהו של הקדוש ברוך הוא מנסה לגדול לך, שהוא גם מתגלה שם. שזה חלק מהסיפור. ואיזה חלק מהסיפור זה? זה לא רק תיק, זה לא רק עונש. אבל בכל אופן, איך אני תופס את המציאות? בין היתר, למשל, האמונה בהשגחה, זה מוכין. זה תפיסה פנימית. כי כשיש לי תפיסה פנימית שמה שקורה לי היום זה לא במקרה, אז כל היחס שלי למה שקורה הוא מסוים. ברגע שאני נופל למוחין דקטנות, שעכשיו אני מרגיש שמשהו כאילו דפק לי את כל התוכניות, ואיך זה ולמה זה וזה, אז אני עכשיו מתייחס למציאות בצורה כזאת, ואני גם משתעבד אליה. כי מוחין בקטנות זה אני קטן והמציאות גדולה. מוחין דגדלות זה אני גדול והמציאות היא באה אליי. תבין מה אני אומר? מוחין דקטנות זה הוא דיבר אליי לא יפה, אז אני קטן. מוחין דגדלות זה אוקיי. אז אני יוצא מהמוחין דקטנות הזאת, ועוד מה זה מוחין דקטנות? שאני תלוי בהם. בסדר? עיקר השיעבוד זה שאתה חושב שאתה מקבל מהם את הכוח שלך לחיות. שהחיוך של ההוא זה קובע לי את המציאות. שהכסף של ההוא קובע לי את המציאות. שמה חושבים עליי בעולם קובע לי את המציאות. זה מוחין דקטנות. מוחין דגדלות, אני, המציאות שלי היא קיימת ככה. לא בגלל שהוא חושב עליי שאני ככה או אחרת, אז זה אומר שאני קיים או לא קיים. כן? אז למה זה משחרר אותי? כי אם אני לא תלותי בחיוך שלו, אני יכול לעשות את מה שנכון. אם אני תלותי בחיוך שלו, עכשיו אני אזייף ויעשה את הדבר הלא נכון, כדי לקבל את החיוך, כדי לקבל כתבה יפה. כן, בעולם. זה מוחין דקטנות. ממש משוחרר זה, אני אעשה מה שנכון. כדי שאני אעשה מה שנכון, אני צריך להיות במוחין דגדלות, ומשוחרר מכל מה שכל העולם חושב. אז אני יכול לעשות מה שנכון. אני יכול להיות נחמד, יכול להיות לא נחמד. אני יכול לתת לו, אני יכול לא לתת לו. אני חופשי. אם אני תלוי במה יגידו, אופ, אני כבר לא חופשי, אני חייב לעשות זה, חייב לעשות זה, כי אחרת יהיה פה... אם אני חייב שיהיה פה שקט, כל אחד למה הוא משועבד. אם אני חייב שיהיה פה שקט, אז אני אעשה מה שצריך כדי לשמור על השקט. אבל שקט זה לא משוחרר. לפעמים מה שנכון זה לעשות משהו ויהיה שקט, ולפעמים מה שנכון זה לעשות משהו ולא יהיה שקט. אז זה מוחין דגדלות. אז מקבלים את זה, אז למה זה קשור להשגחה? כי השגחה זה יש מישהו שדואג לי, וזה לא הוא. אם אין השגחה, אז כדאי מאוד שאני אתחנף לבוס. כי הוא מספק לי את הכסף. אבל אם יש השגחה, אז הבוס, לא בוס, אני לא מקבל את הכסף ממנו באמת. אז מוחין של השגחה משחרר אותי. לא לעשות עסקאות מטופשות, כל מיני. עכשיו, עם היין אנחנו מתרוממים למדרגה שהיא באמת מעל היכולת שלנו כרגע לקבל. זה מה שהוא אומר, מעל, איך הלשון? למעלה ממדרגת כלי המוחין שלנו. ויש מצב שיורד לך משהו שהוא גדול עליך. כמו למשל, מה זה משהו שהוא גדול עליך? למשל, יורד לך אור שמספר לך מה המדרגה הבאה שאתה עומד להגיע אליה בחיים. משהו חדש שהולך לקרות לך בחיים. אבל כרגע מאיפה שאתה נמצא, אתה לא יכול לתפוס איך זה יסתדר. אז זה למעלה ממדרגת כלי המוחין שלך. אם אני מקבל את זה בקדושה, זה יזיז אותי קדימה. אין לי כלים לקבל את זה בקדושה, אני אתחיל לריב עם זה, ואני אתנגד, ואני לא יודע מה. ש? כמו, תני דוגמה. אז אבל אם אני קולט נכון מה את אומרת מאחורי מעטה הסודיות, זה שאני לא יכול לקבל את זה בדעת. אני צריך לקבל את זה למעלה מן הדעת. זאת אומרת, מה שאת אומרת, אני מנסה לפתור את זה. כן, אני מנסה כאילו לסדר לעצמי את איך אני אגיע לשם עם הכלים של ההבנה שלי עכשיו. זה בלתי אפשרי, כי זה כל השתיק. שרוצים לקחת אותי למקום שהכלים שלי עכשיו לא מבינים אותו. אז מה שאני צריך כדי לעשות דבר כזה נקרא אמונה. אמונה זה אמון שאפשר לעשות את זה למרות שאני בכלל לא מבין איך עכשיו. ואז יש לי יכולת לצאת ממדרגה למדרגה. זה. אחר כך בסוף, בדיעבד, אתה תסתכל על זה וזה יראה לך מאוד הגיוני. מה? נו, זה היה ברור, הנה, טק, 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 טק. אבל זה בדיעבד. לפני זה נראה מאוד לא הגיוני המהלך. אז זה נשלם את האמונה בכל בחינותיו. תקפצו רגע לצד שני. מה? אתה אין לך? נו, אתה למעלה מזה. אתה כבר זה.
למעלה מן הצד השני.
כן. טוב, אני אעשה לכם קיצור של זה, ואז נדלק לעוד תת זין. אז גם אדם הראשון, גם נוח, גם לוט, כל פעם ניסו לעשות את התיקון הזה, מה שאנחנו נסים לעשות גם בפורים בצד אחד, וגם בפסח בצד אחר, שזה לשתות את היין בקדושה, ואז שזה יעלה אותי. נוח זה לא הלך, לוט זה לא הלך, זה רק הפיל אותו. אבל דווקא עכשיו הוא אומר,
גם הפגם של אהרון.
כן, כן, כן. כי דווקא על ידי היין מתקנים הפגם של נוח, שהוא בחינת חטא אדם הראשון. כן? אז יש שם המצב הזה שאני מסוגל להיכנס לאמונה למעלה מן הדעת. מה שמסביר בחלק מהמקורות, מסבירים מה היה חטא אדם הראשון, שהוא ניסה להיכנס למעלה ממדרגתו, וזה פגע בו. אבל יש מצב שבו אני נכנס למעלה ממדרגתי, וזה עוזר לי ומרים אותי. יש דרך, אבל זה ייצור פה סכסוך בין מגדרי.
הגברים מתנדים.
אבל את רוצה איזה תה?
ממש קר.
את רוצה תה?
אני רואה שאני... אני... החוויה שלי כבר, אם תמשך, אז אני פשוט צריכה...
אז בואו ננסה, אם את מצליחה, רירירירירירים, יחליפו איתך מקום.
הבעיה שהוא...
הוא רואה
לפה
שם. תביא
את זה. אז עוד תת זין, אני מדלג קצת לעוד תת זין. אומר, בסדר, כל זה... זה אמור להיות שם גם בפנים. אז אתם רואים, רק התחלנו לדגדג את זה, אבל בעיקרון אני צריך לחפש בחג או בתורה או בכל זה את ה... איך הדבר הזה מסייע לי להשתחרר. אז מסבירים לנו מפה ומשם, להתחיל להבין גם מבחינה מעשית, אבל גם מבחינה פנימית, למה אני צריך את זה. כי למשל, הכוח להיות במצב שאני לא מבין, אבל אני יוצא לדרך בלי להבין, זה אחד הכלים הקריטיים כדי להשתחרר. זה משהו שאני רוצה לקנות לעצמי, ואני שואל איך אני קונה את היכולת הזאת, את המידה שנקראת אמונה, זה היכולת לצאת לדרך בלי להבין איך זה יסתדר. בסדר, זה... וזה חלק מסיפור יציאת מצרים, זה מה שאני רוצה למסור. אז הוא אומר, בסדר, האמת היא שזה לא רק בליל הסדר. זה באמת בכל יום התהליך הזה. כל יום יש לו בקטן את זה. זה מה שהוא כותב בעוד תת זין שם. וגם ביום אחד בעצמו נעשה זאת, כי בכל יום ויום באים הרהורי תשובה אפילו לרשעים גמורים. ואלו הרהורי תשובה והתעוררות העליון הבא מלמעלה בכל יום ויום, זהו בחינת הקרוז העליון דקריז בכל יומה. אז אור האמת שמאיר לנו, ואנחנו רוצים להצליח לקבל אותו, הוא אומר, אם אני מקשר נכון, אני מקווה שקישרתי נכון בין החלקים, זה הרהורי תשובה. כל קטן בתוכך שאומר לך, תשמע, בוא נזוז, בוא נעשה איזה קטע. Okay? זה הרהורי תשובה. הוא אומר, כל יום, בתוך הלב שלך יש את הקול הזה שאומר לך, תשמע, בוא ככה ובוא זה ובוא נשתחרר ופה אנחנו קצת תקועים ובוא זה בסה קצת, בוא נעשה שיהיה לנו שמח, כן? זה נקרא הרהורי תשובה בכל יום. וגם אם אתה רשע גמור, זאת אומרת, אתה לא יודע לאן הגעת, עדיין בתוך הלב שלך יש קול שאומר לך, תשמע, אולי בכל זאת, מה זה, הספרתי לכם פעם איך הרבה שלה קורא רשע וצדיק, מה ההגדרות שלו? אומר, רשע זה אדם שמרשיע את הבורא, וצדיק זה אדם שמצדיק את הבורא. אז אם אתה מבואס מהחיים שלך, אז אתה רשע, ואם אתה מבסוט מהחיים שלך, אתה נקרא צדיק. כי אתה מצדיק את הבורא, אתה אומר לו, וואלה, איזה אחלה עולם. יש שיר כזה. איזה אחלה עולם. זה צדיק, זה נקרא צדיק. אז אפילו מישהו רשע גמור, והוא ממש מייצר לעצמו חיים של סבל, אז הוא מקבל הרהורי תשובה, שאומר לו, בוא, אפשר להיות סבבה בעולם הזה. אז זה הרהורי תשובה. זה בא מכל יום, וזה נקרא הכרוז העליון. כי מאיפה באים הקולות האלה בתוכנו שאומרים לנו, בוא תצא, בוא, אפשר שיהיה נחמד, זה יש כרוז עליון שהוא עם שופרות, הוא מכריז את זה. אצלנו זה מגיע מאוד חלוש, כי יש הרבה אובך. אבל באמת זה קול מאוד חזק שאומר, חבר'ה, בוא נחיה חיים פשוטים, אמיתיים. וכל זה יערת יציאת מצרים שבה יערה מלמעלה. אז יערת יציאת מצרים, קודם כל זה הכל שהוא מתגלה למשה, ומשה הולך למסור אותו לעם ישראל, בואו, אפשר לצאת. כל יום זה קורה. ומי שזוכה להמשיך עצמו לאור האמת, יכול לזכות לתשובה על ידי זה. השאלה אם אני, בעצם, אני לא צריך לייצר את החשק, החשק נמצא. מה שאני בייחוד צריך להוציא מעצמי, זה את כל הדברים שמונעים ממני לשמוע את הקול הזה, ואם שמעתי אותו, אז הם מונעים ממני להיענות לו. יש אנשים שהם כבר יודעים שהם צריכים לעשות משהו, 15 שנה הוא יודע שהוא צריך לעשות את זה, והוא לא עושה את זה. זה נקרא הפך התשובה. והרהור תשובה זה סוף סוף אני אעשה את זה. 15 שנה אני יודע, הגיע הזמן לעשות, אז תעשה את זה. זהו. אתה... כן, כן. לדעת ואז לדעת ולעשות. כן.
זה חוזר לעשות. גם אחרי 15 שנה.
וזה בחינת המן שהיה יורד עם הטל והיה מונח בין הטל כקופסה, כמו שפרש רש"י. כי המן הוא בחינת מצה. אז עכשיו יש לנו פה קצת על המצה, קצת. שהמצה היא עניין דומה למן שהיה ביציאת מצרים. אז אתה שואל את עצמך, למה כשהם יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא החליט להאכיל אותם במן. מן זה לחם מן השמיים בלי עבודה שלהם. יש, אנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, כתוב שעל המן היו מברכים המוציא לחם מן השמיים. כי זה, כן, כי זה היה נוחת מן השמיים, הם לא עשו כלום. בסדר, קיבלנו את המסר.
זה בדיוק קבל למעלה מן הטבע.
שמה?
שזה בדיוק אותו מקום שמצמצם אותך ומוכין בקטנות, שאומר לך מה אתה, תעזור את העבודה, אתה תרשה להגיע.
כן.
ואולי פתאום יכול להגיע לך משהו שאתה...
כן.
אז זה בדיוק העניין הזה, זה ניתק אותם לשעבוד, לפחות
לתקופה
הזאת של המדבר.
אז המצה אנחנו לא אוכלים כל השנה. אנחנו אוכלים בזמן הזה, ואחר כך חוזרים לאכול לחם. למה? בגלל שאם המצה זה אוכל שיש לו טעם של אני לא עשיתי כלום בשביל שזה יקרה, בסדר, בחיפזון, אבל זה כמו שהוא, זה לא תפח, זה לא התפתח, זה הנקודה שבמשך השנה אני באמת עושה, אני עובד בשביל לקבל זה, אבל זה בדיוק מה שמבלבל אותי, כי אז אני מתחיל להשתכנע שזאת הדרך היחידה שירד שפע, ואני גם מתחיל להשתכנע שבאמת אני עושה את זה, ואם אני לא אעשה זה יתפרק. אז מה אני רוצה לקבל בפסח? לרגע אחד לחוות את החוויה שאם אני לא עושה, העולם מתקיים בלעדיי. זה קורה, פשוט העולם חי, אם אני לא עושה. ואז גם כשאני חוזר לעשות, אני עושה את זה משוחרר, לא משתעבד בגלל זה. כי אני, אז זה לא שאני לא רוצים שאף פעם אני לא אעשה, אבל חייבים איזה רגע של ניתוק שבו אני חווה של וואלה, זה קרה לגמרי בלעדיי. זה, ואני יודע שזה קיים, הדבר הזה בכלל, אז גם את הלחם של שאר השנה זה משחרר אותי. הוא אומר, כי הוא לחם היורד מן השמיים בלי עשיית התחתונים כלל. שכל זה נמשך מהרשימה של ההערה העליונה שנתגלה בשעת יציאת מצרים, שהוא בחינת מצה. אנחנו הרבה פעמים חושבים ככה, כדי שיהיה לי טוב אני צריך לעבוד נורא קשה, ואם אני לא אעבוד נורא קשה יהיה לי לא טוב. ואז אם לא עבדתי מאוד קשה אז זה סיבה טובה לבקר את עצמי. אז בפסח אומר לך, תגיד, מה זה קשור אליך בכלל? יציאת מצרים, האור שלה היה יציאה בלי זכות. דווקא כשאנחנו פנטרישים למופת היינו שם, נראינו בדיוק כמו המצרים, זה אף אחד לא היה, אם היית מסתכל מבחוץ לא היית רואה מה ההבדל, והוא תופס אותך ואומר לך, בוא אני מוציא אותך אני, אתה לא עושה כלום. יתארו את הדיל אל אני, ועשה אתכם על כנפי נשרים. למה? כדי לשחרר אותך מהסרט הזה, שגם אחר כך אתה תעבוד וזה, זה לא באמת עומד על זה. כי אנחנו מאוד בלחץ, שאם לא נתאמץ גשמית לא יהיה לנו פרנסה, ואם לא נתאמץ רוחנית לא יהיה לנו קשר, ולא יהיה לנו אהבת השם ולא יודע מה. יש, תרגע, אני נותן לך את זה, זה לא קשור אליך בכלל. עכשיו אתה קצת עושה הצגה של מתאמץ, בשביל שזה לא יהיה בושות. שלא יהיה נעמה דקיסוף, הלחם בושה. אז זה לא באמת תלוי בך. אתה לא צריך במאמצים לייצר את אהבת הילדים שלך אליך. הם אוהבים אותך גם כך. אתה לא צריך להחזיק את הבית, בסדר. כן, זה הנקודה הזאת, זה בלי עשיית התחתונים כלל. עכשיו, זה אני אעשה, למה לא? בנך, לאימהות. זה, אני אימא נפלאה, נקודה. בלי שום, לא בישלתי, לא עשיתי כלום, אני כבר אימא נפלאה. עכשיו, אני לארג'ית, אני גם מבשל, אני גם זה, למה לא? אבל זה לא עכשיו שאם אני לא, אז אני לא, אין לי קיום. זה לא באמת תלוי בי. זה בעצם שהקדוש ברוך הוא מוריד אותנו לתוך עולם שבו הוא אומר לנו, אני רוצה שתעשו, אבל זה מכניס מלא מתח. אז לכן יש מלא עצות בתוך התורה שנועדו לשחרר את המתח הזה, ולהגיד, זה לא באמת תלוי בך כמו שזה נדמה לך. תרגע. וצריך לזה הרבה תזכורות. למשל, טוב, אני לא רוצה להפחיד את התלמידים, כבר תלמיד אחד ברך, אבל שבת זה כזה של זה לא תלוי בי. שישה ימים, זה לא תלוי בי. ועכשיו גם בתוך העבודה, אתה עכשיו עובד שעתיים, עכשיו אתה הולך לשתות קפה ואתה אומר, זה לא תלוי בי. אתה עושה שבת, אתה עושה יציאת מצרים. כאילו, זה, כי כל הזמן השיעבוד הולך להיכנס לך בנקודה שאתה באמת מתחיל להשתכנע שזה תלוי בך. שמשם בחינת המן, שהוא מבטל זוהמת הנחש, בחינת ביצבון תוכלנה בזעת הפך תוכל לחם. זהו מסביר, כל מה שהסברנו עכשיו, זה נקרא בלשון של הפנימיות, זוהמת הנחש. שהוא עושה שמה שהלחם שאני אוכל הוא עצוב, והוא במאמץ יתר.
על מה?
הלחם שאני אוכל הוא בעצב ובמאמץ יתר. ביצבון תוכלנה, בזיעת אפיך תאכל לחם. זה הכללה. זה הכללה שנובעת מזוהמת הנחש. זוהמת הנחש זה המחשבת יתר שזה תלוי בי. זה
אבל
מה?
מה
המצב
באמצע עומדת בין הלחם שהם עבדו קשה בשבילו במצרים, המצב לקחו אותה בדרך והמן שבחר.
לא, הוא בא... פה מקשר לנו, הוא אומר שהמן, יש מדרש של חז"ל שאומר שהמצות שהם הוציאו ממצרים הם כבר טעמו בה את הטעם של המן. למרות שהם כאילו עפו את המצות האלה, אבל כבר היה לזה טעם של מן. זה הטעם של התחושה של זה לא תלוי בי באמת. זה מצב ביניים כזה, כן? אבל כבר יש לו טעם של מן.
לא, אפשר להבין את זה, כי אם אתה על פיתה עובד, לא יודע מה, פה אתה זורק את זה ולוקח. ובכל זאת זה טעים, לא, זה כן? היה חלק מהעניין.
כן, כן, בייחוד של תימנים, מצות רכות. טעמתם כן. פעם?
במים?
לא, זה פיתה, זה ממש פיתה, לא הדבר הקשה הזה שאנחנו אוכלים. זה מכינים זה ומקפיאים. אתה מוציא את זה בליל הסדר, אתה אוכל לפה בליל הסדר, וזה מעולה. מה?
מניין הרקות הזה?
שזה פשוט... לא, זה בצק. לא יודע, את מכינה לפות על סאג' בסדר? בלי שמרים. זה רך. אז פשוט תכניס את זה למקפיא. וזהו, יש לך אחלה... אחלה מצות רכות. אגב, אני מאוד ממליץ, זה היום מודה הולכת וגוברת, חבורות של הכנת מצות, שאתה מכין בעצמך את המצות לילה הסדר, זה כיף חיים.
שתהיה לך.
כן. שהוא הפרנסה, אז מה זה? שהוא הפרנסה הבאה בהגיעה גדולה על ידי למדת מלאכות. כי המן היה יורד מלמעלה בלי שום יגיעה ומלאכה כלל, ועל כן המד יורד עם הטל בבחינה אחת. הוא אומר שהרבה מאוד מהסוגיה של השיעבוד קשורה לפרנסה. לחם, אבל בהרחבה הפרנסה. אני משתעבד לכאורה בגלל שאני צריך להתפרנס. אז הוא אומר, החידה שלי זה איך אני יוצא לעולם הפרנסה בלי להשתעבד. איך אני יוצא ללמד את המלאכות בלי שתפגע בי זוהמת הנחש ותגרום לי להיות עבד של XYZ. בדיוק, בדיוק, בדיוק. המדריך ליזם זה ליל הסדר. יש שם כל מה שאני צריך כדי לשמור עליי מפני השעבוד. טוב, שאלות אחרונות לפני הניגונים, לאור כל מה שאמרנו. מקווה שזה עשה איזה כיוון של כוונות לליל הסדר. עכשיו, כל מה שנשאר זה...
מה? לא אמרת מה זה היה, קורבן הפסח.
להשאיר לך קצת. ומה עם הגמלים?
לא,
אז קורבן פסח זה הרבה דברים, אבל שלא נצא בלי כלום, נגיד רק חצי מילה. הצורה הכי פשוטה שמסבירים שזה היה האליל של מצרים. זאת אומרת, האומץ שלך לא להיות משועבד למה שכולם חושבים ומחשיבים אותו בתור הדבר הכי חשוב בעולם שהם סוגדים לו. ובכל תקופה, בכל מקום, בכל חברה, בכל משפחה, יש איזה אליל שסוגדים בו. כל אחד זה זה. אחד זה הכי חשוב המשפחה. אחד זה אמת. אחד זה שלום. אחד זה, כל אחד יש איזה אליל כזה, שכשאתה משועבד אליו ולא לשחרור, אז אתה תקוע. אז הוא אומר, דבר ראשון מה שתעשו, אתם רוצים זה, אני אקח אתכם. רק תעשו סימן כזה, שאתם מוכנים לקחת את מה שכולם מחשיבים בתור אי אפשר אחרת.
אתה יודע מה בא בזה?
מה?
מה
תעשי? לא מבין מה... מה זאת אומרת? שאלוהים הוא הכי... זה האלוהים שלהם, הם חושבים שזה זה. מה אתה אומר? את התורה, כאילו?
כן, לא יודע, אתה יכול לכפור בהכל אם אתה... טוב, אולי זה לפעמים צריך, אתה אומר.
זה התיקון של הכפירה. צריך לכפור בהכל חוץ מבדבר האמיתי. אולי אני אתאה, אולי, אבל... כן. הכוח זה שרוב העולם במצרים עכשיו, הם מפחדים לכפור בדבר הזה, כי הם חושבים ש... למה עם ישראל שם שבוי? כי עם ישראל באיזשהו שלב התחיל להשתכנע שאם לא האליל הזה של מצרים, העולם מתפרק. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אתה צריך להשתחרר מזה. זה אחד. צד אחר של קורבן פסח זה הנקודה של מסירות נפש. זאת אומרת, זה לא כל כך משנה שהם לקחו כבש או משהו אחר. משנה שעכשיו כל העולם יחשוב שהם לא בסדר. זאת אומרת, ברגע שהם לקחו את הכבש ואמרו להם, הם צריכים לקחת אותו 4 ימים לפני. 4 ימים לפני לסדר הם לוקחים כבש. אז המצרים שואלים, מה אתם עושים עם הכבש הזה? לא, אנחנו רק הולכים לשחוט אותו עוד 4 ימים. אתם הולכים לעשות, מה? עם הכבש? כבש שאנחנו... כן, מתי? עוד 4 ימים. לא עכשיו. יש לך 4 ימים שכולם בחוץ צועקים שאתה משוגע. אז מסירות נפש זה המוכנות הזאת להפסיק לחפש... זה קצת קיצוני, אבל לא נורא. נגיד קיצוני, להפסיק לחפש את אישור הסביבה. זה זה. אם לא, אין, לא יעזור. בסוף אתה תחזור למצרים. אני לא... אני לא מחכה לאישורים. אולי בסוף הם יאהבו אותך, אבל לא... זה היה קיצוני לסיום. לא, בסדר? שאלה נוספת לפני הסגירה. יש לכם כיוון לכוונות ליל הסדר? אז עכשיו סיפור יציאת מצרים. תוך כדי שאני מספר את הסיפור, אני חושב על מה שדיברנו. ואז הסיפור יש לו תוכן, יש לו לב. צריך משהו של ליל הסדר. אני מנסה להיזכר איזה